בפרק י' של נשיאת ישרים במידת הנקיות. אז אנחנו בנושא הקנאה. אחרי ירבעם ראינו את קורח. מי גרם לקורח שיובד הוא וכל עדתו עמו, אלא מפני הכבוד. ומקרא המעלה הוא, וביקשתם גם כהונה. כלומר, אף על פי שהטענה הגלויה של קורח איננה שהוא רוצה להיות כהן גדול, אלא הטענה שלו הגלויה היא כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנשאו על קהל השם, אבל הטענה האמיתית זה מה שמשה אומר, אתה בעצם רוצה להיות כהן גדול, ולכן אתה בא בטענה של כולם קדושים, נכון? כמה שאני לא אשאר? אני לא מגיע. כן, אז זאת הטענה של של קורח. עכשיו, מה בעצם הטענה הקורחית? הטענה הקורחית היא ביסודה שאין חילוקי מדרגות. זה אמת או לא? כולם קדושים, זה אמת? לא נכון. כל העדה כולה קדושה. תקשיבו. זהו. הוא אמר כל העדה כולם קדושים. כולם קדושים זה לא נכון. כולה קדושה זה כן נכון. היה פעם איזה פרופסור אחד משובש הדעת שאמר שלושה אמרו אותו דבר. הרב קוק, רבי יהודה הלוי והכוזרי. וקורח. כן. קורח, רבי יהודה הלוי והרב קוק, שלושתם אמרו אותו דבר, כל העדה כולם קדושים. כן, שהרי הרב קוק הוא מדבר על קדושת כלל ישראל וכו'. אז ברור, הרב קוק מעולם, וגם רבי יהודה הלוי, לא אמרו שטויות כאלה. לא אמרו שכל העדה כולם קדושים, אלא כל העדה כולה קדושה. ברור, מצד שורש הנשמה הכללי. אבל יש פה איזו אינטואיציה אמיתית אצל קורח. כן, יש כתוב ברשי. קורח שפיקח היה. לא, יותר מזה. יש פה אולי רשי על במדבר. גם על פרשת קורח זה מספיק. מה? לא, אני לא רוצה רשי על מסכת אבות. אני רוצה רשי על קורח. על פרשת קורח. אז שם יש דבר קצת מוזר בדבר רשי. הנה, רב לכם בני לוי, דבר גדול אמרתי לכם, ולא טיפשים היו שכך יתרה בהם וקיבלו עליהם לקרב, אלא הם חטאו על נפשותם, שנאמר את מחטות החטאים האלה בנפשותם. הרי מה אומר להם משה רבנו? אתם תקרבו אל הקודש, מי שיצא חי הוא הקדוש. אז כמה כהנים גדולים יצאו? רק אחד. אז 250 איש הולכים להקטיר את הקטורת, כשמקסימום אחד מהם יצא חי. מה, הם נורמליים? מה קרה? אבל זה קורח לא אמר להם את זה, זה בדיוק הבעיה. קורח לא אמר להם כלום. קורח לא אמר להם תלכו לקודש הקודשים, זה משה שאמר. משה אמר ל-250 איש, תקטירו קטורת ואחד יצא חי. אולי. אז עד כדי כך? אלא, לא, תראה מה שרשי אומר. כתוב, אלא הם חטאו על נפשותם. לא כתוב שהם חשבו שהם ינצלו. כתוב, חטאו על נפשותם, שנאמר את מחטות החטאים האלה בנפשותם. כלומר, הייתה להם תאווה למות. למה הם רצו למות? כי הם היו מיסטיקאים. הם הרגישו איזה כיף זה למות מתוך מפגש עם השכינה. ולכן באמת אחרי מעשה קורח אנחנו רואים שהעם מתלונן ואומר כל הקרב הקרב אל מקדש השם ימות, האם תאמנו לקבוע? כלומר הם מתלוננים על זה שהתאווה הזאת לא תיפסק ומנסם עוד אנשים יבואו למות באוהל מועד. אז, ואז משה מצווה מפי השם לעשות משמרות הלוויים כדי שלא ייכנסו. אז זאת אומרת שאצל האנשים שהולכים עם קורח יש תאווה טבעית מתוך צדקות, אולי מתוך חסידות, דבקות בשם, למות מתוך הדבקות הזאת. זאת אומרת שהם חפצים בביטול היש, בביטול המדרגות כולן, שלא יהיה יותר קיום לאדם באשר הוא אדם. אבל לעומת זה קורח לא היה כזה, לכן רש"י שואל, וקורח שפיקח היה, מה זה פיקח היה? זאת אומרת שהוא יודע להבחין בין מדרגות היש. מה רעה לשטות זו? מה זה, מה רע? מה פירוש רע? רע הכוונה השכיל. כלומר, איזה צד של שכל ראה קורח בשטות הזאת? לומר שכולם קדושים. אז רש"י אומר, עינו התעתו. העין שלו. כלומר, רוב חוכמה שבו, מה ההבדל בין רעה לבין עינו? רעה זה חוכמה שכלית. עינו זה רוח הקודש בה. כלומר, זה אדם שרוח הקודש הפעילה אותו. מה הוא ראה שם? ראה שלשלת גדולה יוצאת ממנו, שמואל, ששקול כנגד משה ואהרון, אמר, בשבילו אני נמלט, ו24 משמרות עומדות לבני בניו, כולם מתנבאים ברוח הקודש, שנאמר, כל אלה בנים להימן. אמר, אפשר כל הגדולה הזאת עתידה לעמוד ממני, ואני אדום? לכך נשתתף לבוא לאותה חזקה, ששמע מפי משה שכולם עובדים ואחד נמלט, אשר יבחר השם הוא הקדוש, טעה ותעלה בעצמו. ולא ראה יפה, לפי שבניו עשו תשובה, ומשה היה רואה. מדרש תנחומה. שוב, אני לא מבין את דברי רש"י. כי, אז, אני לא מבין את קורח, יותר נכון. הוא ראה שעתידה לצאת ממנו שלשלת גדולה, של שמואל הנביא, ו24 משמרות לוויה, ובעלי רוח הקודש. אז מה, זה אומר שמותר לו לחלוק על משה? אז מי אמר שבגלל זה אתה צודק מול משה? מי אמר שאתה יותר גדול ממשה בגלל זה?
הוא חושב שבגלל שהוא יתחיל לו, אז נלקח לו יגיע שהבן שלו, הנכד
שלו, שמואל... אולי. או שמה נאמר שהשיטה של שמואל הייתה בדיוק כמו השיטה של קורח. יש לי פה, יש לי מישהו פה תנ"ך או משהו כזה? תנ"ך, תנ"ך. תנ"ך, ספר. יש לך? אבל אתה לא מביא לי. מה? סוף סוף, כן. בספר שמואל אנחנו רואים משהו מאוד מוזר שקרה. מה עשה שמואל בחיים שלו? איך שמואל בכלל עלה לשלטון? מישהו יודע? עלי
נפטר.
עלי נפטר, נכון? עלי נפטר. איך עלי נפטר? ואז מי שלקח את השלטון במקומו זה שמואל. נכון? באופן טבעי, הוא היה ממשיכו של עלי, אז שמואל נהיה מנהיג במקומו. אהה. טוב, בואו נבדוק. אז למה הוא מת בדיוק, אלי? מה קרה? נו, ואז מה?
הכיסא...
זאת אומרת, מתוך התרגשות. הוא התרגש מאוד ממה שקורה, ולכן הוא מת, נכון? כן, אז הייתי רוצה פה לקרוא לכם כמה פסוקים, ותראו מה שקרה שם. לג'יון בניה. ויצא ישראל לקראת פלישתים למלחמה ויחנו על האבן העזר ופלישתים חנו באפק ויערכו פלישתים לקראת ישראל ותיטוש המלחמה וינגף ישראל לפני פלישתים ויקו במערכה בשדה כ4,000 איש. אז זאת אומרת, היה כישלון, מלחמה שבה נהרגו 4,000 חיילים. מבינים איזה קרבות זה? כן, היום המלחמה למשל מלחמת יום הכיפורים היה 3,000 הרוגים, וזו הקטסטרופה. פה נהרגו ביום אחד 4,000 איש. ויבוא העם אל המחנה ויאמרו זקני ישראל, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים? צריך לחפש את הסיבה. הבה נמצא פתרון. נקחה אלינו משילו את ארון ברית השם ויבוא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו. אז מה מושיע? ארון השם. זאת אומרת, יש להם גימיקים. יש להם אמונות תפלות. ארון השם יבוא איתנו, יהיה בסדר. או טריקים כאלה. זה על גבול האלילות. מה? זה לא ברור. כן, ודאי. כאילו שהארון משנה משהו. נכון, ארון הוא פיתוי להשראת השכינה. אבל לא בגלל שהארון נמצא, ניצלים. אלא בגלל ששינוי, כמו שאתה אומר. שינוי בנפש, אז יכול לקרוא משהו. וישלח העם שילו, ויסעו משם את הארון ברית השם צבאות יושב הקרובים. ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוהים, חופני ופנחס, ויקבו ארון ברית השם אל המחנה, ויריעו כל ישראל תרועה גדולה ותהום הארץ. היה המון, מה שזה, ותהום. וישמעו פלישתים את כל התרועה ויאמרו, מכל התרועה הגדולה הזאת במחנה העברי, וידעו כי ארון השם בא אל המחנה. ויראו הפלישתים כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה. ואמרו, אוי לנו, כי לא הייתה כזאת אתמול שלשום, אוי לנו מיצילנו מיד האלוהים האדירים האלה. אלה הם האלוהים המקים את מצרים בכל מכה במדבר. תגובה אלילית קלאסית. אז מה הם עשו? התחזקו והיו לאנשים פלישתים, פן תעבדו לעברים כאשר עבדו לכם, והייתם לאנשים ונלחמתם. וילחמו פלישתים, וינגף ישראל. זאת אומרת, עד רבה, זה נתן יותר כוח לפלישתים, כי הם בדיוק במגרש שבו הם מכירים, שבו הם מתמצאים. וינגף ישראל, וינוסו איש לאוהליו, ותהי המכה גדולה מאוד. ויפול מישראל 30,000 רגלי. זה הרבה יותר, פי 8.5 ממה שמת בקרב הראשון. וארון אלוהים נלקח, ושני בני האלים מתו, חופני ופנחס. טוב, זה קטסטרופה. בעצם בזה איבדנו את העצמאות. עד אז המדינה הייתה עצמאית, וכאן היא נפלה לידי הפלישתים. לא רק שהיא נפלה לידי פלישתים, היו 34,000 הרוגים, ולא עוד, אלא שגם ארון האלוהים נלקח. וירות איש בנימין מהמערכה ויבוא שילו ביום ההוא, ומדף קרועים ואדמה על ראשו, ויבוא, והנה אלי יושב על הכיסא, יד דרך מצפה, כי היה ליבו חרד. הוא פחד, אלי, כל הזמן הקרב, אלי פחד. על מה הוא היה חרד? על ארון האלוהים. מה קרה לו? אני במלחמה, אני חרד על משהו אחר לכל. חרד על עם ישראל, חרד על המדינה. הוא חרד על ארון האלוהים. הכלים של המועצה הדתית בסכנה. מה יהיה עם הארון, ארון קודש של הרבנות הצבאית? מה יקרה לו? והאיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר, וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר, מקולי המון הזה? והאיש מיהר, ויבוא ויגד לאלי. ואלי בן 98 שנה. מנהיג דתי זקן, שכל מה שאכפת לו בזמן מלחמה, זה מכלי הקודש. ועיניו קמה ולא יכול לראות. ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מן המערכה נסתי היום. ויאמר, מה היה הדבר בני? ויען המבשר ויאמר, נס ישראל לפני פלישתים. זאת אומרת, איבדנו את העצמאות. מה התגובה של אלי? לא, שום דבר. הוא שותק. וגם מגפה גדולה הייתה בעם. אולי זה יזעזע את אלי. אלי לא בגיב. משהו אישי קצת. וגם שני בניך מתו, חופני ופנחס. וארון האלוהים נלקחה. ויהי כי אזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל הכיסא האחורנית בעד יד השער, ותישבר מפרקתו וימות, כי זקן האיש וכבד הוא. וכבד. והוא שפט את ישראל 40 שנה. אתם מבינים מה שקרה פה? כלומר, האומה הפכה להיות יותר מדי דתייה, במקום להיות לאומית. והמנהיגים שלה, ככה הם נראים. אז מה קורה בעקבות זה? שמואל הנביא עולה לגדולה, נהיה המנהיג האומה, עושה מלחמה בפלישתים, יש לו קצת ניצחונות, לא רק. לא לגמרי, אבל יש לו כמה ניצחונות בשמואל. מה שמואל היה צריך לעשות במצב שבו אין מלך בישראל, אין מקדש, אין כהונה גדולה? מה צריך לעשות? להחזיר את הכל, נכון? במקום זה, שמואל לא מתעניין בארון האלוהים. בסוף ארון האלוהים חוזר איך שהוא, שמואל מכניס אותו אצל איזה אדם פרטי. אתה תשמור על הארון. כהונה גדולה? אין כהונה גדולה. אחד משבט לוי, מבני בניו של קורח, מנהיג את העם, בלי שלטון מרכזי, הוא הולך, הוא מסתובב מעיר לעיר, שופט את ישראל, יש לו מסלול קבוע, חוזר הביתה. והוא לא מרכז, מה? לא משנה, אבל איפה שהוא שופט, זה אפילו לא מרוכז. אין שלטון מרכזי, לא עולים אל שמואל, אלא הוא מסתובב. יש לו בדין נייד. בקשים ממנו מלך. מלך? מה, השתגעתם? לא רוצה מלך, לא בסדר. אז איזו שיטה שלטה בישראל באותם הימים? השיטה של קורח. בעצם שמואל עשה הלכה למעשה מה שקורח הטיף לו. עכשיו, למה שמואל עשה את זה? כי זה היה זמן שבו הכל היה רקוב. המקדש היה רקוב, הכהונה הגדולה הייתה רקובה, השלטון היה רקוב, המשפט היה רקוב. אז שמואל אומר, טוב, בסדר, אז עושים פסק זמן. עושים פסק זמן של איזה 20 שנה, רק אז אני אקים לכם מלך, ואז נכתוב את התוכניות של המקדש, שהיא מקדש יותר טוב, ונשיב את הכהונה הגדולה וכו' וכו'. כן, אבל רוח הקודש אמרה לו את זה. כן, זאת אומרת, אבל קורח גם ראה את זה. אלא קורח חשב שהשיטה הזאת היא שיטה אידיאלית, והוא לא הבין שהיא שיטה של שלבי מעבר. כלומר, זאת שיטה נכונה לתקופת מעבר בין מצב למצב. טוב? והטעות של קורח הייתה שהוא עשה לזה אידיאליזציה. ומה גרם לו לעשות אידיאליזציה? הקנאה. מה זה הקנאה? זה חוסר היכולת לקבל את חילוקי המדרגות. יש מה שיש לי, יש מה שיש לך. אני אף פעם לא אהיה אתה, ואתה אף פעם לא תהיה אני. כל אחד מאיתנו עולם בפני עצמו. ואפשר תמיד להשתמש ביסוד אמיתי שהוא אור השם השווה בכל, על מנת לבטל את ההבדלים, אבל זה בעצם ביטוי של קנאה. כן? זה בעצם גם מה שהביא להקמתן של חלק מהתנועות הסוציאליסטיות במאה ה-19. כן? הנחת היסוד של השיטה המרקסיסטית זה שהעולם בנוי על הקנאה, שיש מלחמת מעמדות, וכל ההיסטוריה כולה מוסברת בתור תולדה של מלחמת המעמדות. אבל אז גם מה שהוא אומר כאן פה מבחינה מוסרית, אני קורא כאן בדברי הרמח"ל, מי גרם לקורח שיובד הוא וכל עדתו עמו, אלא מפני הכבוד ומקרא מלא וביקשתם גם כהונה. וחכמים ז"ל הגידו לנו כי כל זה נמשך מפני שראה אליצפן בן עוזיאל נשיא, והיה רוצה להיות הוא נשיא במקומו. הוא שגרם לפי דעת חכמנו ז"ל אל המרגלים שיוציאו דיבה על הארץ וגרמו מיתה להם ולכל דורם, מיראתם פן ימעט כבודם בכניסתם לארץ, שלא יהיו הם נשיאים לישראל ויעמדו אחרים במקומם. מאיפה הרמח"ל לקח את מה שהוא אמר עכשיו? זה כתוב אצלך? כן, כי פה זה לא כתוב. פה לא כתוב שזה מהזוהר. והמהדורה, איזה מהדורה זאת הרי? מהדורה? מה זה? יפה, יפה. גם פה כתוב שזה בזוהר.
זוהר שלה.
זוהר שלה, כן. אז בזוהר כתוב שהסיבה שבגללה המרגלים לא רצו להיכנס לארץ זה כדי שמשה לא ימנה ראשי שבטים אחרים במקומה. יש כל מיני סיבות אחרות. אבל פה, הזוהר אומר כזה דבר, באמת ככה הרמח"ל מביא, הם פחדו שיהיו אחרים ראשי שבטים במקומה. והדבר הזה קשה לחלקל אותו. הרי סך הכל הם היו צדיקים. אז מה, בגלל אינטרס אישי הם דופקים את כל האומה? קשה לקבל את זה. מוכרח להיות שהתאווה הזאת שמדובר עליה כאן, יש לה יסוד יותר נקי, יותר עליון. זה לא פותר אותה מן החטא, אבל יש פה יסוד יותר עליון. היסוד הוא פשוט מאוד. הם ידעו, קודם כל, למה צריך להעמיד ראשי שבטים אחרים בארץ ישראל? תגידו לי למה. למה להחליף? לא, אם הם חיים, אז שהם ימשיכו, מה הבעיה?
נשים משה דורם.
אה? למה צריך להחליף את משה? כי הם לא מתאימים למציאות החדשה. אם הם מתים, אפשר להביא. אבל פה הם פחדו. הם ידעו שבארץ ישראל צריך הנהגה מסוג אחר. ההכשרה שלנו, הרוחנית, איננה מתאימה לדור הבא. אז אנחנו מבינים שיהיו ראשים אחרים. נו, אז מה רע לכם? אדרבה, עוד יותר טוב. אז באמת יצאו לפנסיה ושיהיו ראשים אחרים. מה הקנאה הזאת? הם כנראה הכירו את המועמדים. זאת אומרת, הם הגישו הציבוריות הישראלית שבה הם חיים, הם אמרו, אני מתאים לדור המדבר, מן הסתם בארץ ישראל זה יהיה פלוני. הם הכירו את המחליף הפוטנציאלי. והמחליף הפוטנציאלי לא נראה להם טוב. כלומר, הם אמרו, אני מבין שאני לא מתאים, אבל אני רואה שגם המחליף הוא קטסטרופה. אז עדיף למען טובת האומה שאני אשאיר את העם במדבר, ולו רק שהוא יונהג על ידי, כי אני הרבה יותר טוב. זה התחבולה כאן של היצרה. כלומר, התחבולה של היצרה זה בעצם מחוסר אמון ביכולת של הדור הבא לקחת את עצמו לידיים. מובן? כן, ודאי. אבל בכל זאת היה פה איזה מולקולה של יצר הרע של כבוד. אני רק אומר, היא הרבה פחות גסה מאיך שזה נראה מסתם נוסח הזוהר, כן? הזוהר אומר, הם לא רצו שיהיו אחרים במקומה. אי אפשר להגיד את זה כך. אז אני פה ניסחתי איזשהו ניסוח של היצר הרע שמראה את זה כצדקות. הרבה פעמים יש דברים כאלה. מתוך צדקות, אתה בא, כדי להגן על התורה, כדי להגן על ארץ ישראל, כדי להגן על עם ישראל, כדי להגן על כל דבר, בשביל ערכים, אתה בכל זאת מעלה טרמפ את היצר הרע שלך האישי בדבר. כשלעצמו זה עוד לא מזיק, אבל כשזה הופך להיות נגד המגמה הכוללת, זה סכנה גדולה. אז מה שאומר כאן? על מה ש... אותו דבר גם מצאנו אצל אדם גדול וצדיק, כמו שאול. על מה התחיל שאול לערוב אל דוד? אלא מפני הכבוד. שנאמר, ותעננה הנשים המשחקות, ותאמרנה, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו, בן ישי חי וקיים. לא, זה רק בשיר נמצא, נכון? מה, יש שיר כזה? כן, אבל כל, אמרו, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. ויהי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. עכשיו, ייתכן מאוד, אם היית שואל את שאול, מה הסיבה שאתה שונא את דוד? הוא לא היה אפילו זוכר את השיר הזה של הנשים. כי מן הסתם היו לו סיבות טובות וגלויות ומוצקות לשאול להילחם בדוד. הוא ראה בהחלט סכנה למלוכה, והוא כנראה אולי חשב שדוד לא כל כך צדיק. כי הרי רשי גם מביא במסרי ביצה ששאול היה צדיק מדוד. וזאת הסיבה גם שמיכל בת שאול לא כל כך העריכה את דוד. כן? מה? הם היו מאוד צנועים, כן, צנועים. הרי כתוב שם שדוד היה מרקד, ומפזז ומחרקר לפני ארון השם, וראו לו את הרגליים. וואו, זה כיפה סרוגה, בלי גרביים, וזה, מה זה אמרה? חז"ל מביאים שם שבבית שלה, של אביה, לא ראו אפילו אצבע קטנה של הרגל. כן? הגרביים היו אבות. כן? שחורות, כמו שצריך. כן? ואצל דוד כזה חופה. אז יכול להיות מכן שיש לשאול שיקולים טובים מדוע להתנגד לקידומו של דוד, ואולי אפילו כדי לרדוף את דוד. צריך לרדוף את דוד כי הוא מסוכן למדינה. כן?
אבל שמואל אמר לו שהמלכות תעבור לגנתם שיותר טוב
ממנו. כן, הוא לא חשב שזה דוד. הוא אומר, יותר טוב בסדר, אבל לא דוד.
אבל זה היה ברור שדוד הולך להיות מלך.
איך ברור? אז מה? מה? מן הסתם שלא. העובדה ששאול רוצה להרוג אותו, למרות שהוא יודע שתוחלף לו המלוכה. חוץ מזה שהוא היה קצת חולה נפש בזשהו שלב, נכון? נכון? רוח השם שרה משאול. אז כבר אז התחילו בעיות. זה שם המלבים קורא, זה מלנכוליה. אז שאול היה צדיק שבצדיקים. אי אפשר להגיד עליו שום דבר רע. אבל יש איזה גרעין של התחלה, של הקלקול שבא מ... איזה שיר ששרו אנשים שאמרו היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. קושיה הלכתית יש לי על זה, תחשבו. איך יכול להיות שאנשים שרו?
עם מיקרופון.
והוא שמע את זה, שאול הצדיק, שלא ראו אצבע קטנה של הרגליים אצלו, והוא הקשיב לשיר של אנשים, ופתאום אנשים שרו. זה כבר יקשו המקשים, מצאו תירוצים פה ושם. הלאה, מי גרם לו ליואב? הנה, זה עוד סיפור אחר, שימית את העמסה אלה הכבוד. פה זה יותר חמור, כלומר שאול רודף את דוד, לא הרג אותו, אבל יואב הרג את העמסה. כן? וכבוד שאמר לו דוד, אם לא שר צבא תהיה לפניי כל הימים. כן? למה? הוא יהיה שר צבא? אני שר צבא. הרג את המסע. כללו של דבר, הכבוד הוא הדוחק את לב האדם יותר מכל התשוקות והחמדות שבעולם. ואילו לזה, כבר היה האדם מתרצה לאכול מה שיוכל, ללבוש מה שיחסה ערוותו, ולשכון בבית שתסתירו מן הפגעים, והיה פרנסתו קלה עליו, ולא היה צריך להתייגע להעשיר כלל. כן, זה... מה אתה צריך? אתה רוצה להחליף את הרהיט הזה? מה רבה רהיט? הוא לא יפה. אז מה אם הוא לא יפה? הוא שימושי, נכון? כן, אבל נתבייש. אנשים באים הביתה, רואים שולחן קצת שריטה פה, שם. ממש, אתה לא יודע, גם אצל משפחת אלה, זה קנו שם, כבר יותר טוב. יש דגם חדש מאיטליה. אז לא נעים, כן? כל זה מפני הכבוד. אבל מה, אין לך כסף? אל תדאג, אני אעשה שעות נוספות. מה עם לימוד תורה? מה פחות לימוד תורה? אני בא לחודש הבא. יש הרבה דברים כאלה, נכון? אז מה שאומר כאן, לולא זה כבר היה אדם מתרצה לאכול מה שיוכל. כן? ללבוש מה שיחסי ערוותו. מה אתה צריך בגדים? מה אתה צריך חליפה עם עניבה וכובע? לא צריך.
מה זה לאכול מה שיוכל?
מה שאתה יכול להרשות לעצמך.
אבל יש דברים שהם...
לא, אבל אם אני...
לא
מדובר על הבריאות. מדובר שאדם קונה מאכלים יקרים יותר מפני הדאווין. כן? כפי שמצאנו באולמי חתונות. כן? שזה יהיה בושה וחרפה אם לא יהיו 30 סוגי סלטים. נכון? מה זה משנה 30 סוגי סלטים? זה יביא סלטים דווקא יותר בריאים. ופחות. נכון? ויש אחד אומר, אם השוקולדים לא באים משוויצריה, אז זה לא רציני. כן? וכדומה, מן הדאווינים הרבים. אז זה, אבל אדם לא יכול להרשות לעצמו, אז הוא לוקח חובות, פותח, הולך לגמחים, הולך להכנס סקאלה. כן? כל זה למה? כדי שהוא יוכל להגיש שוקולד שוויצרי בחתונה. כן? אז זה ממש נורא והיום. לכן באמת יש רבנים גדולים שעמדו בפרץ בדבר הזה, ואסרו לעשות חתונות מפוארות וכדומה. כן? אז מה שהוא אומר, כן? כאילו שזה, אנשים משלו, על בר מצווה, לא זה יותר בחברה החילונית, אבל מזלנו. שבר מצווה, $50,000. ככה, ערב אחד. כן, שטויות כאלה, יש. דברים כאלה. כן. זה כלום. שום דבר. שום דבר.
כל המחלון נצחת.
נכון. טוב. אלא שלבלתי ראות עצמו, ולו לזה כבר ידע, מתרצה לכל מה שיוכל, ללבוש מה שיחסי ערוותו. אז זה, דווקא יש יצר רק הזה אצל הדתיים, ללבוש מה שיחסי ערוותו. שאדם רוצה ללבוש כל הבגדים היותר מפוארים שבעולם. זה מאוד יקר, רק כמו זה נקרא יותר יראת שמיים. נכון? אל תגיד לשון הרע. ולשכון בבית שתסתירו, העיקר שזה יצנוע. ולשכון בבית שתסתירו מן הפגעים. כן? אתה רוצה בית? הנה, פה יש בקתה מאוד טובה. צריך לשפץ פה ושם, אבל סך הכל זה יהיה לך 1,000 שקל לשפץ את הכל. כן, אבל אם צריך, בית מכובד. ואז היה פרנסתו קלה עליו, ולא היה צריך להתייגע להשאיר כלל. אלא שלבלתי ראות עצמו שפל ופחות מרעב, מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת, ואין קץ לכל עמלו. אצל הרב שלמה זלמן אוירבך, נדמה לי שהיו לו 11 ילדים, גידל את כולם בבית של 2 חדרים, ונראה לי שזה היה בסדר. נכון? יצא מזה משהו. 2 חדרים, לא נראה שחסר לו כבוד. היה לו מספיק, כל מה שצריך היה, כל מה שצריך היה לו. בפרנסתו קלה עליו ולא היה צריך להתייגע להשאיר כלל. טוב, יש דברים פחות קיצוניים. אני מכיר אדם שגידל 8 ילדים ב2 חדרים. פחות קיצוני. אפשר. כולם מאושרים, טובים. יש איזו מין טענה כזאת היום, שאם אתה לא... אני חייב לתת לילד שלי את כל מה שהוא יכול, כל מה שהוא צריך. אני צריך לתת לו וידאו וחדר לעצמו וכו'. ואם אני אביא עוד ילדים, אני לא אוכל לתת לכל אחד את כל מה שהוא צריך. אבל מה מייצרים? מייצרים חתיכת פינוק, שאחר כך לוקחת סמים ומתה מאיידס.
אז הרב לוקח קיצוניות, אבל יש... יש תזה פסיכולוגית כזאת עכשיו שמדברת על החינוך בילדים.
כן.
שילד יש לו תקופה מסוימת בגיל שהוא מתבגר, שהוא צריך את הספייס שלו.
כן. קופסת נעליים אחת, טוב מאוד.
לא,
כן? אני מכיר אדם שבילדותו באמת לא היה לו מקום, ואז מאז הוא אוהב קופסאות קטנות. למה? כי בקופסאות הקטנות הוא יכול לשים כל דבר.
בסדר, זה גם תסמונת של...
אתה שים בקופסא שלך, מה הבעיה? דבר, כל המחקרים האלה רק באים להצדיק את הפינוק של החברה שלנו. זה כמו שיש אחד אמר, צריך למחוק מהלקסיקון את המושג משפחה ברוכת ילדים. למה? כי ברוכת ילדים זה דבר, כי הרבה ילדים זה רע. כי הרי אחרי הילד השישי, אז יש כבר ירידה במבנת המשקל. כן? סטטיסטית, אמרו ככה. כן? למה? פחות לימודים אקדמיים. כאילו שזה מה שקובע. כן? וזה כמו שאנשים אומרים שלא כדאי להביא יותר מ4 ילדים, כי כל ילד חמישי הוא סיני. כל ילד חמישי בעולם הוא סיני. כן. מה? כן. אז זה כל מיני פינוקים שיוצר חברה חולה שאינה יודעת מה העיקר בחיים. חושבים שהמסגרות יותר חשובות מעצם החיים. עצם החיים זה הרבה יותר חשוב. אז זה שיש הרבה ילדים, ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה. תביא 5, 6, 7, תביא 8 ילדים. תביאו תריסר, ולמה לא חי? תביאו 20 ילדים. כן? אלוהים ייתן ועשה עד יום, כן? טוב. איפה היינו? כן. והיה פעם עשה דוקה לילה, ולא היה צריך להתייגע לעשיר כלל. אין, היה פעם איזה פילוסוף ביוון בשם דיוגנס. היה חי בתוך חבית. כן? סיפרתי לכם את זה, לא? לא. היה תוך חבית. חבית. חבית מעץ. אז הוא פשוט פתח את החבית, הייתה מושכבת, ושם הוא היה חי. זה היה הבית שלו. הגיע אלכסנדר מוקדון, גדול הקיסרים באנושות, מגיע אל דיוגנס, אומר לו, אני מבקש ממך שתצטרף אל הכבודה שלי, תקבל הרבה כסף וזהב, אפרנס אותך, אתה תהיה עשיר. ענה לו דיוגנס, תזוז לי מהשמש שלי. מפריע. אז מי היה יותר עשיר? לכאורה דיוגנס היה יותר עשיר, לא היה חסר לו דבר. כן. מותר להביא הוכחות מגוי? דוגמה מגוי? אסור, נכון? אז אני לא בסדר, נכון? תגיד שאני לא בסדר. הלאה. כן. ולא היה צריך להתייגע לעשיר כלל, אלא שליוויתי לראות עצמו שפל ופחות מרעב, מכניס עצמו בעובי הקורה הזאת, ואין קץ לכל עמלו. על כן אמרו רבותינו ז"ל, על כל מה שלמנו עד עכשיו, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כן, הקנאה, אמרתי לכם, בילדות, התאווה בבגרות, והכבוד בזקנה. והזהירונו, אל תבקש גדולה, ואל תחמוד כבוד. כמה הם שמתענים ברעב וישפילו את עצמם, להתפרנס מן הצדקה, ולא יתעסקו במלאכה, שלא תהיה מכובדת ביניהם מיראתם פנמעט כבודם. קוראים לזה היום דמי אבטלה. כן? אדם מוכן לקבל צדקה, כלומר דמי אבטלה, כדי לא לעבוד בעבודה שאיננה לפי הכישורים שלו. נכון? יש ביטוי כזה, זה אפילו מקובל היום. כן? כשאתה מקבל דמי אבטלה, אז מתחשבים בהשכלה שלך, ביכולת שלך וכו'.
אבל זה לא נכון בדיוק מה שאמרנו.
זה בדיוק נכון.
היום מה שנותנים דמי אבטלה זה X כסף, X שקלים. ומה שמציעים בעבודה זה איקס שקלים פלוס מאה. אז אדם אומר, גם אם שמעתי הרבה חבר'ה כאלה.
נכון.
אני מפגר, אני אלך, אני אעבוד כל החודש, אני אקרא את עצמי, ואני אקבל עוד 100 שקל יותר.
ודאי. כי זה שתקרע את עצמך כדי לקבל 100 שקל, הדבר הזה יכבד אותך. אז זה הכסף שאתה הרווחת בעמלך, ולא כסף שהחברה נתן לך בצדקה. זה שקוראים לזה ביטוח לאומי או כל מיני ביטויים כאלה, זה לא עושה את זה ללא צדקה. מה? לא, אתה רואה שאדם פשוט לא יתרגל להיות תלוי באחרים.
זה עניין של עצלות.
בסדר, אז זה עצלות.
אני לא יודע אם זה עניין של כבוד.
לא.
זה עניין של עצלות, אדם עושה חשבון.
עצלות.
אני, אין לי בעיה מבחינת העניין לעבוד בעבודה, שתהייתי מהנזק.
אתה יודע איזה הכנסה, יש אחד המקצועות שהכי הרבה מכניסים, המשכורת, אחת הגבוהות במשק, זה נהגי מכוניות זבל.
הלוואי. חיפשנו את העבודה הסן. כבר היום זה לא עובד ככה. זה הדור הישן שעוד עבדו עם ביטוחים אישיים מול
היום זה כבר לא ככה.
אבל היום כבר הם עובדים בתור חברה ממשלתית. אז כל אחד מקבל תקציב רגיל.
זה ככה.
זה גם המצילים.
מי? על מה? בטח יועץ. בטח הוא יועץ בזה משהו. כן? טוב, אז מה? מותר, בסדר, שירוויח, אין בעיה, שירוויח, שיהיה בריא, כן? שיתרום למכון, כן, אבל... כן. אבל פה מדובר על אדם שלא רוצה לעסוק במלאכה שלא תהיה מכובדת בעיניהם, יראתם פן ימעט כבודם. כן? ומצאנו דווקא אצל חכמנו שזה הפוך, נכון? כן? היש לך עוללות גדול מזה, ויותר ירצו בבטלה מביאה לידי שעמום ולידי זימה ולידי גזל, ולידי כל גופי העבירות, שלא להשפיל מעלתם ולהבזות כבודם המדומה. ואומנם חכמנו ז"ל, אשר הורונו והדריכונו תמיד בדרכי האמת, אמרו, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות. מה פירוש רבנות? שררה, כן? רבנות אצל חז"ל פירושו שררה. כן? כלומר, אדם, בשררה זה יותר טוב, זה ג'וב קל. אתה בעצם רק אומר למזכירה מה לעשות, ואתה נח לך בקורסה, נכון? זה נקרא רבנות. ודווקא אומרים לו, אהוב את המלאכה, אהב את המצב שבו אתה מקבל את מה שמגיע לך מתוך עמל שלא, ולא מתוך מנוחה. כן? ואמרו עוד, ושוט נבלתה בשוקה. ולה תמר גברה רבה ענה, כהנה ענה. פשוט נבלות בשוק, שזאת עבודה בזויה לכאורה, ולא תאמר, אני אדם גדול, או אני כהן. כן? אפשר לפשוט נבלות בשוק. ואמרו עוד, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו, ולהזדקק לבריאות. הביטוי המקורי בגמרא זה עולם יעבוד אדם עבודה זרה, ולהזדקק לבריאות. אומרת הגמרא, איך יכול להיות עבודה זרה? אומרים, כן, ככה משה רבנו אמר, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה. אז הוא לא התכוון, עבודה שהיא זרה לו. אז למה משה אמר עבודה זרה? שיגיד עבודה שהיא זרה לו. מה, משה יודע, מפחד להגיד מילים? אלא שאצל משה רבנו העבודה שאדם עובד גם זה חלק מעבודת השם, ולכן אם אני עובד בעבודה שלא מתאימה לי, אז אני באמת עובד עבודה זרה. אבל זאת עבודה זרה שהיא עדיפה על מצב של הזדקקות לבריאות, שזה יותר גרוע מעבודה זרה. כן. של מה? של? אברכים. נו, אז מה? הם לא עובדים, נכון, זה בושה וחרפה. אלא מה? מותר לאדם לעשות מעשה של מסירות נפש, להקריב את הנורמליות שלו לטובת האומה, אבל הוא צריך לדעת שהוא לא נורמלי. לא, הוא עושה את זה בגלל שהוא חושב שזה יותר טוב לעם ישראל שהוא ילמד. הוא עושה את זה למען השכינה, הוא לא עושה את זה למען עצמו, כי אם זה למען עצמו זה סתם פינוק. למען עצמו, הוא אומר, יותר קשה לעבוד בחוץ. העבודה שמציעים בחוץ זה בקור, לתתי רחובות. אני לא אוהב קור. בבית מדרש, כמה מקבלים, יש מלגה, עובד קצת פחות מאשר המתתה, אבל יותר חם בבית מדרש. וגם אני ככה נלמד תורה, זה יותר מכובד. אז זה נשאר בבית מדרש. ברור? אז אם זה השיקול,
זה שיקול.
מה המטרה? אני אומר, שוב, זה מותר לאישה להיות בעלת מסירות נפש. ולומר, אני לא רוצה, אני מוותרת על הזכות שלי לדרוש ממך לפרנס אותי, בגלל שיש מסירות נפש למען עם ישראל שאתה תלמד תורה. אבל זה לא צריך להיות מס. זה גם לא צריך להיות דבר המובן מאליו. היום יכול להיות מצב שאדם יאמר, כמובן שאשתי תעבוד בשביל שאני אוכל ללמד תורה. זה, יש פה בעיה, נכון? הכל עניין של העמדה המוסרית כאן. מצבים חריגים תמיד יש. והמועות, לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו, ואני אצטרך לבריאות. כלל הדברים, הכבוד הוא מן המכשולות היותר גדולים אשר לאדם. ואי אפשר לו להיות עבד נאמן לקונו כל זמן שהוא חס על כבוד עצמו. כי על כל פנים יצטרך למעט בכבוד שמיים מפני שכלותו. זהו מה שאמר דוד המלך עליו השלום, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי. ונדבר שמה שהוא רקד לפני ארון הברית. שהדבר הזה היה מבוזה, מה פתאום מלך ישראל מרקד כמו שיקור לפני ארון הברית? מה זה מלך זה? תראה איך שאבא שלי, שאול, היה. הוא באמת היה מכובד, הוא לא היה רוקד. כן, אז בגלל זה, הקדוש ברוך הוא בחר בי מכל בית אביך, אמר דוד למיכל. כן, דווקא בגלל זה. כן? אי אפשר אריסטוקרטיה עקרה. כן? וזה בדיוק מה שכתוב אחרי זה. ומיכל בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה. זה מסביר הרב שטיינזלץ, שזה ביטוי לעקרותה של האריסטוקרטיה שאיננה מסוגלת לחיות את החיים בכל שלמותה. ויש בזה בידה מסוימת של גאווה. ועוד שמי שמוכן לוותר על כבודו מפני כבוד שמיים, אז באמת הוא ראוי להידבק בשכינה. זה בזוהר כתוב, מן דאי הוא זעיר, אי הוא רב. מי שקטן הוא גדול. וכן אמרו, והכבוד האמיתי אינו אלא ידיעת התורה באמת. לכן צריך לוותר על הכבוד מפני התורה. וכן אמרו, אין כבוד אלא תורה, שנאמר כבוד, חכמים מנחלו. וזולתה אינו אלא כבוד מדומה וחוזב, הבל ואין בו מועיל. יש ביטוי עממי, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? אגב, גם בספר יוב, יש שם פרק נפלא שבו יוב מדבר על תכלית החיים. הוא אומר, כי יש לכסף מוצא. ומקום לזהב. יש כל מיני דברים. והחוכמה, מאין תימצא? ואיזה מקובינה? שם הוא אומר, לא תסולה בכתם אופיר, פתדת כוש, וכדומה. כן, זאת אומרת, וזו, וראוי הנקי להינקות ולהיטהר ממנו טהרה גמורה, אז יצליח. עד כאן הכבוד. והנה, כללתי עד הנה רבים מפרטי הנקיות, וזה בנייניו לכל שאר המצוות המידות כולם, ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבולות יקנה. והנה, אינני יכול להכחיש שיש קצת תורך לאדם להגיע לנקיות הזה. כן? כי זהירות וזריזות, הוא הסביר לנו שזה לא קשה. זה קשה בהתחלה. זה נראה קשה, זהירות. שאדם כל דבר שיעשה ישאל את עצמו אם זה טוב או רע. אבל אחרי שהאדם יתרגל על כל דבר שהוא עושה לשאול את עצמו אם זה טוב או רע, אז זה קל. כן? זה אפילו הופך להיות אוטומטי. הזהירות הופך להיות אוטומטי. הזריזות, צריך קצת להזיז את עצמו. מצד שני, כאשר אדם מרוויח זמן, כאשר עושה את הדברים במהירות, אז הוא, עד רבה, רואה שפתאום יש לו הרבה זמן פנוי. ואז הזריזות נותנת לו הרבה חיים. אז הזהירות והזריזות כמעט ואין קושי להשיג. מה שאין כן הנקיות, הנקיות האדם צריך לבדוק בתוך עצמו האם אין לו נטייה להקל במקום שאין להקל באיסור, ולכן יש קצת תורח. הוא אומר, אינני יכול להכחיש שיש קצת תורח לאדם להגיע לנקיות הזה. אף על פי כן, אומר אני שאין צריך כל כך כמו שנראה לכאורה, והמחשבה בדבר הזה קשה מן המעשה. כי כשאדם למשל לומד הלכות שבת, אם אדם אף פעם לא שמר שבת, תקחו אדם שאף פעם לא שמר שבת, תנו לו הלכות שבת, אומרים לו, יש לך יומיים לקרוא את זה, אחרי זה תקיים. על המקום שברתם את הבן אדם, הוא לא יודע איך עושים את זה. אבל אתה יכול לעשות אחרת. אמנם לא שמרת שבת, בוא תשמור פעם אחת שבת אצלי בבית. תעשה מה שאני עושה. או, זה פתאום מתברר, זה הרבה יותר קל. כלומר, השד לא נורא, כלומר, המחשבה קשה מן המעשה. כן? למעשה זה הרבה יותר קל. אז מה שאומר כאן, המחשבה בדבר הזה קשה מן המעשה, כי כאשר ישים האדם בליבו ויקבע ברצונו בקביעות להיות מבעלי המידה הטובה הזאת, הנה במעט הרגל שירגיל לעצמו בזה, תשוב לו קלה הרבה יותר ממה שהיה יכול לחשוב. זה דבר שהניסיון יוכיח אמיתו. זאת אומרת, אני לא יכול להוכיח לך את זה באופן אינטלקטואלי, כמו רוב הדברים שבספר שמוכחים מבחינה שכלית, פה הניסיון הוא המורה שיש כאן איזושהי הקלה בדבר הזה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.